שלום וברכה. אנחנו היום הולכים ללמוד דף היומי מסכת קידושין, דף למד א'. אנחנו עכשיו נמצאים בדף למד עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, תנו רבנן. עוד פעם, היום דף למד א', אנחנו מתחילים את השיעור בסייעתא דשמיא, בדף למד עמוד ב', שלוש שורות מלמטה. אז אנחנו נמצאים פה באמצע סוגיה של כיבוד אב והם, של מעלת החשיבות של כיבוד אב והם. ראינו אתמול בשיעור שישווה הכתוב את הכיבוד אב לכבוד בורא עולם, ישווה הכתוב מורה אב לכיבוד בורא עולם. אז אנחנו ממשיכים איפה שעצרנו אתמול, שלוש שורות מלמטה בדף למד עמוד ב'. תנו רבנן, מתריעה הגמרא, תנו רבנן, שלושה שותפים הם באדם. בתוך היצירה של האדם יש שלושה שותפים. ידוע, זה כבר כתוב בגמרא גם כן במסכת נידה על הגמרא הזאת. מי זה השלושה שותפים באדם? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא ואביו ואימו. בורא עולם, הקדוש ברוך הוא ואבא ואימא הם השותפים בכל בן אדם. אז לכן אומרת הגמרא, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אימו, באותו זמן שבן אדם מכבד את ההורים שלו כמו שצריך, אמר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, מלא אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדינו. זאת אומרת, אני מחשיב עליהם כמו שאני גר בין האבא והאימא ומכבדים אותי. אז המרשה אומר שזה על אותו בחינה שאנחנו יודעים שבמילה איש ובמילה אישה יש את באיש יש את האות י' ובאישה יש את האות ק'. אז זה בדרגה שאנחנו נכנסים להגדרה של חז"ל במסכת סוטה שאיש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. אז יוצא שאבא ואמא שיצא מהם וגידלו בן כשר כזה, אז יש להם שחייה, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא דר ביניהם כביכול, ככה אומרת הגמרא. עכשיו, כמו שרשי אומר פה למטה, מה זה השלושה שותפים? אז כמו שאנחנו רואים שבגופיות, אז רשי אומר, האיש מזריע לא בן שבו, אישה מזרה קודם שבו, והקדוש ברוך הוא מביא את כל הנשמה, את כל החיות, נופח בו נשמה, מראה, עין, שמיעת אוזן ודיבור. אהבת ישראל, היה לו, אהבת ישראל מוויז'ניץ, היה לו נכד שחלה. אז הוא אמר לחתן שלו, לאבא של הילד, אז הוא אמר לחתן, תקשיבו טוב, אתם, בשביל שילד יהיה לו רפואה, אסור לכם לייאש. למה? כי הקדוש ברוך הוא אסור לו לקחת את הילד מהעולם, רק בתנאי שהוא מתייעץ איתכם קודם. כי אתם גם שותפים. שותף, אתה לא יכול לקחת משהו ממנו בלי רשות. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה בשביל, מה עושה הקדוש ברוך הוא בשביל שהוא רוצה לקחת את הילד מהעולם? אז עושה הקדוש ברוך הוא שהוא הולך ושולח רופא לייאש, ואז ההורים מרימים ידיים. ואת רגע שהורים מתייאשים, אז הוא אמר לחתן שלו, אתם בשום פנים ואופן, אל תתייאשו מהנכד, ועד הקדוש ברוך הוא לא יכול לקחת את הנשמה, כי שלושה שותפים באדם. כך אבת ישראל אמר לחתן שלו, אז זה אותו בחינה של שלושה שותפים באדם. אנחנו ממשיכים את הברייתא, תניא, רבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, זה הקדוש ברוך הוא, שבן מכבד את אמו יותר מאביו. בן נוטה בדעת יותר לכבד את אמא שלו יותר מאבא שלו. למה? מפני שמשדלתו בדברים. בדרך כלל האמא מפתה את הילד, מדברת ללמיה. רבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, זה הקדוש ברוך הוא, שבן מכבד את אמו יותר מאביו. בן נוטה בדעת יותר לכבד את אמא שלו יותר מאבא שלו. למה? מפני שמשדלתו בדברים. בדרך כלל האמא מפתה את הילד, מדברת ללב, אז לכן בדרך כלל הבן באוטומט נוטה יותר לכבד את האמא מאשר האבא. לפיכך הגיע הקדוש ברוך הוא בתורה והקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לכיבוד אם, בשביל לזרז את הבן אדם, תקשיב, למרות שהשכל שלך יותר נוטה לכבד את האמא יותר מאבא, אבל תדע לך שצריכים לכבד גם כן את האבא, אז לכן הגיע הקדוש ברוך הוא וכתב כיבוד אב לפני כיבוד אם. ועוד דבר ממשיכה הגמרא, וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו. למה? מפני שמלמדו תורה. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה האם. זאת אומרת ככה, בכיבוד הבן נוטה יותר לכבד אמא, מגיע הקדוש ברוך הוא וכותב קודם כל כיבוד אב, ואחר כך אמא בשביל שיכבד גם כן את האבא. ומורה, בגלל שבדרך כלל הבן יותר מפחד ממי? יותר מאמא שלו. למה הבן יתירא יותר מאבא שלו? הבן יתירא יותר מאבא לפני אמא, למה? כי הוא מלמד אותו תורה ומייסר אותו בשביל שילך בדרך הישר. לכן הגיע הקדוש ברוך הוא, הקדים גם כן מורה האם למורה האבא, בשביל לזרז את הבן אדם שהוא גם כן צריך להיות לו יראה גם כן מהאמא. זאת אומרת, גם במורה וגם בכיבוד לסיכום, אז צריכים להיות האבא והאמא שווים. תנא קמיה דרב נחמן, השונה הברייתות למד את הברייתה לפני רב נחמן, וככה נאמר בה, שבזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו, אז השם ישמור, כביכול מגיע הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם. השם ישמור, למה? שלמלא דרתי ביניהם, אם הייתי כן גר שם כביכול ביניהם, ציירינו, אז הם גם מצרים אותי. אז טוב עשיתי שהסתלקתי מהם, שהשם ישמור, כמו שאמרנו, שלושה שותפים שם, אז כביכול עשיתי טוב שלא גרתי שם, כי אם הייתי גר שם, אז היו מצרים גם כן אותי. הייתי כן גר שם כביכול ביניהם, ציירינו, אז הם גם מצרים אותי. אז טוב עשיתי שהסתלקתי מהם, שהשם ישמור, כמו שאמרנו, שלושה שותפים שם, אז כביכול עשיתי טוב שלא גרתי שם, כי אם הייתי גר שם, אז היו מצרים גם כן אותי. אז רואים פה במעלת כיבוד אב והם. עוד כמה דקות הגמרא אנחנו נחזור לכל הסוגיה של כיבוד אב ואם, שזה מצוות עשה גדולה מהתורה, שהתורה מבטיחה למען יאריכון ימיך, אבל לפני זה הגמרא מביאה מאמרים בעניין מציאות השם, זה בדיוק מתאים לימים הנוראים, ממש מתאים בזמן לפני ראש השנה. אז ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יצחק, כל העובר עבירה בסתר, בן אדם שעובר עבירה בסתר, כאילו דוחק רגלי שכינה. זאת אומרת, כאילו שהוא דוחק את הרגליים של השכינה כביכול, והוא אומר שבכלל שהשכינה לא נמצאת בארץ. למה? כי מה אנחנו הדגשנו פה, יעקב? שכתוב פה כל העובר עבירה בסתר. מה זה בסתר? למה אתה עושה את זה בסתר ולא בפרסיה? כי פשוט אתה מאמין שגם פה בארץ הקדוש ברוך הוא לא נמצא. אז זה מה שאתה הולך ואתה עובר עבירה בסתרה, כאילו שאתה כביכול סובר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, אז כאילו אתה עושה דוחק רגלי השכינה. איפה אנחנו רואים את זה שנאמר, כי אנחנו יודעים שהשכינה נמצאת כן בכל מקום, שנאמר, יש פסוק שכתוב בישעיה הנביא, כתוב ככה בפסוק, כה אמר השם, מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, השמיים כיסי והארץ אדום רגליים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, השמיים כיסי, כביכול, כביכול אנחנו לא מבינים שהכיסא הכבוד מונח בשמיים, והארץ, זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים בארץ, זה סך הכל אדום רגליים. מה זה אדום רגליים? זה כמו שרפרף קטן, כיסא קטן להניח את הרגליים שלי. זאת אומרת, במילים אחרים רואים פה מהפסוק בישעיה הנביא שהקדוש ברוך הוא אומר שהשכינה נמצאת בכל מקום, גם בשמיים וגם בארץ. אז כשאותו בן אדם מגיע ועובר עבירה בסתר, כביכול הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בארץ, הוא דוחק אותו, כביכול הוא חושב שאפשר להסתתר, אז אותו בן אדם, השם ישמור, כאילו דוחק רגלי שכינה. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שילך 4 אמות בקומה זקופה. 4 אמות בדרך כלל זה שטח, 4 אמות זה כמו שכתוב בקניין, 4 אמות כולל, או זה הקניין של בן אדם, אז אסור לבן אדם ללכת 4 אמות בקומה זקופה. עכשיו, מה הבעיה של קומה זקופה? זה סוג של עניין של גאווה. עכשיו, מה השיעור של קומה זקופה? מה זה נקרא קומה זקופה מבחינתנו, שאנחנו אומרים שאסור קומה זקופה, מה? אז הרמב״ם מגדיר את זה מאוד יפה. הרמב״ם מגדיר שהמושג של קומה זקופה, הכוונה, שהוא הולך בכזה צורה שהוא לא יכול לראות את הרגליים שלו הולכות. זאת אומרת ככה, אנחנו לא אומרים לבן אדם עכשיו ללכת עם ראש למטה שיתקע בקירות ויתקע ביצים ואבנים. לא זה המטה, צריך להיות בן אדם נורמלי. צריכים ללכת לראות איך אתה הולך לא להתקע באנשים ולא להתקע באבנים. רק מה? אסור לך להיות בכזה מצב שאתה מרים את הראש שאפילו אתה לא יכול לראות את הרגליים. אז ההגדרה שהרמב״ם מגדיר, קומה זקופה, מה זה אומר קומה זקופה? שאתה הולך בכזה גובה ראש, אתה גם לא יכול לראות את הרגליים הולכות. זאת אומרת, השיעור הסטנדרטי צריך ללכת נורמלי, שאתה יכול לראות את הרגליים צוטות, וכמובן, בן אדם נורמלי גם צריך לראות לאן הוא הולך, אבל לא להרים את הראש מדי, שהוא כבר לא יכול לראות את הרגליים שלו הולכות. איפה אנחנו רואים, אומרת הגמרא, איפה אנחנו רואים שמי שהולך בקומה זקופה, מה החומר שנאמר, כמו שכתוב באותו פסוק בישעיה הנביא, כתוב שם בפסוק ו', כתוב שם מלוא כל הארץ כבודו. אז הבן אדם הזה שהוא זוקף את הקומה, נראה כאילו הוא דוחק את רגלי השכינה, והוא אומר שאין לה מקום שם, כאילו זה סוג של גאווה, אז זה גם כן בעיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבונה ברד רב יהושע, לא מסגה 4 אמות בגילוי הראש. הוא לא היה הולך 4 אמות בלי כיסוי ראש. למה? כי אמר, שכינה למעלה מראשי. זאת אומרת, הרגע שהשכינה נמצאת בכל מקום, גם למעלה מהראש, אז לא מן הראוי לעמוד לפני בורא עולם בגילוי הראש. אז לכן הוא מאוד הקפיד שהוא אף פעם לא הלך 4 אמות בגילוי הראש. עכשיו מפה אנחנו רואים למעשה שזה לא מעיקר הדין. פה אנחנו רואים צחי, זה לא מעיקר הדין, זה סך הכל זה עניין מידת חסידות. הוא אומר ככה, הוא לא היה הולך בגלל הקטע של שכינה למעלה מראשי. זה לא מעיקר, זה כבר דיון שלם בכל הפוסקים בנושא כלים שם בשולחן ההוא. יוצא מאוד כלים, אז מלא פוסקים באמת סוברים שזה לא מעיקר הדין, רק מידת חסידות. יש שם גמרא במסכת שבת, גם כי כתוב שם כסר אשך, כי איכה דלעבל החמילה דשמי, אז גם כן רואים שכל העניין הזה זה ניסוג של עירה מדעת חסידות. יש שיטת התז בשולחן ערוך, שיטת תורי זהב, שיטה מאוד ידועה, שהוא סובר שזה לא ככה, הוא סובר שזה אפילו איסור תורה. מה זה איסור תורה? איזה איסור תורה סבר השיטת תורי זהב? זה איסור של בחוקותיהם לא תלכו. זאת אומרת, למה? אתה מדבר שם, תורי זהב זה תורי זהב שם בעריכות שם, אז מביא שפעם היה, הגויים הוציאו חוק שחייבים ללכת בגילוי הראש. אז כשאתה הולך עם גילוי הראש, אתה עובר על בחוקותיהם, לא תלך. ואז יש שם לעומת זה שיטת מרשל, שמלא פוסקים על שיטת מרשל בכלל הפוך. אז בקיצור זה דיון שלם, על כל פנים פה מהגמרא זה אחד מהראיות, שזה, אבל כמובן אנחנו יודעים שכל בן אדם שיש לו יראת שמיים, צריך להקפיד על זה כן כמו איסור תורה, שצריך לדעת שאסור להסתובב בלי כיפה. אנחנו צריכים לדעת הלכה למעשה שחס וחלילה לא להוריד את הכיפה מראש, אפילו בשעת השינה. אנשים הקפידו, צדיקים הקפידו, ומראה על יראת שמיים, גם בשעת השינה לא להוריד כיפה כל הזמן, וזה כמו שאמרנו פה, רואים פה בגמרא, זה עניין של יראת שמיים. אנחנו חוזרים עכשיו לנושא של כיבוד אב ואם, את כל הדף פה, אנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה. מספרת הגמרא, שאל בן אלמנה אחת את רבי אליעזר. בן אלמנה זאת אומרת מסכן, יתום מאבא. אז היתום מאבא הלך לשאול את רבי אליעזר, מה הדין במקרה שאבא אומר השכן עם מים? אבא אומר, עכשיו הוא לא היה לו אבא, אבל הוא הגיע לשאול את השאלה לא בשביל הלכה למעשה לעצמו, הוא הגיע לשאול לימוד, לא כל לימוד לומדים הלכה למעשה, הוא הגיע לשאול כזה שאלה, מה הדין אם אבא אומר השכן עם מים, ובאותו רגע מגיע אמא גם כן, ואמא גם כן אומרת השכן עם מים. איזה מהם קודם? את מי אני צריך להקדים ולכבד? זאת אומרת, גם אבא וגם אמא מבקשים לי כוס מים. את מי צריכים לכבד קודם? האבא, האמא, ככה הגיע אותו יתום מאבא ושאל את רבי אליעזר. אמר לי, אז רבי אליעזר אמר לו ככה, אנח כבוד אמך, תשאיר את הכבוד של אמא שלך בפינה, ועשה דבר ראשון, תעשה כבוד אביך. ולמה? שאתה ואמך גם כן חייבים בכבוד אביך. זאת אומרת ככה, יש לנו פה אבא ויש אמא, שמבקשים כוס מים. אנחנו יודעים ככה, לבן יש לו חיוב כיבוד אב. האישה, איך שמתחתנת, יש לה כמובן חיובים שצריכה להביא לבעלה. אחד מהחיובים זה להביא לו השקיעה, זה אחד מהתנאי כתובה, זה הדדי, שהוא חייבת גם להכיל אותו ולשקוט אותו. אז אם נראה על הנושא הזה, מספרת הגמרא, שאל בן אלמנה אחת את רבי אליעזר. בן אלמנה זאת אומרת מסכן, יתום מאבא. אז היתום מאבא הלך לשאול את רבי אליעזר, מה הדין במקרה שאבא אומר השכן עם מים? אבא אומר, עכשיו הוא לא היה לו אבא, אבל הוא הגיע לשאול את השאלה לא בשביל הלכה למעשה לעצמו, הוא הגיע לשאול לימוד, לא כל לימוד לומדים הלכה למעשה, הוא הגיע לשאול כזה שאלה, מה הדין אם אבא אומר השכן עם מים, ובאותו רגע מגיע אמא גם כן, ואמא גם כן אומרת השכן עם מים. איזה מהם קודם? את מי אני צריך להקדים ולכבד? זאת אומרת, גם אבא וגם אמא מבקשים לי כוס מים, את מי צריכים לכבד קודם? האבא, האמא, ככה הגיע אותו יתום מאבא ושאל את רבי אליעזר. אמר לי, אז רבי אליעזר אמר לו ככה, אנח כבוד אמך, תשאיר את הכבוד של אמא שלך בפינה, ועשה דבר ראשון, תעשה כבוד אביך. ולמה? שאתה ואמך גם כן חייבים בכבוד אביך. זאת אומרת ככה, יש לנו פה אבא ויש אמא שמבקשים כוס מים. אנחנו יודעים ככה, לבן יש לו חיוב כיבוד אב. האישה, איך שמתחתנת, יש לה כמובן חיובים שצריכה להביא לבעלה. אחד מהחיובים זה להביא לו השקיעה, זה אחד מהתנאי כתובה, זה הדדי, שהוא חייבת גם להכיל אותו ולשקוט אותו. אז אם ככה יוצא שגם היא מכובדת, היא גם מחויבת בחיוב להביא לו. אז אם ככה, מי קודם? האבא קודם, כי גם היא מחויבת, האמא גם כן מחויבת לכבד אותו. זה אמרת, אנחנו עכשיו נמצאים קצת פסחי תשובה, שהפתחי תשובה כותב שלפי זה, מה יהיה הדין בדברים אחרים, לא בדיני אישים מחויבת. יש את תנאי כתובה, היא חייבת להכיל אותו, להשקוט, לחבס לו. אבל מה יהיה הדברים ששתיהם ביקשו דבר שהיא לא חייבת לכבד אותו? אז פה אומר הפתחי תשובה, לפי הגמרא הזאת, לפי זה רואים לו, שאין פה את הדין קדימה לאבא, אז מה כן? הוא אומר הפתחי תשובה, כותב לקום מי שביקש קודם. זאת אומרת, אנחנו הולכים בדיני קדימה, ככה הוא אומר, ולא כולם סוברים, קרה רק הפתחי תשובה, אבל בפשטות, פה הוא פסק לו שמפורש האבא לפני האמא. עכשיו, תם שאלה מעניינת, לפי זה, מה הדין שהסבא מבקש פה בתמונה? סבא ואמא, כאילו. סבא, אבא ואמא, מה פה? אז הפוסקים רוצים להגיד פה שמקדם מצב יוצא שהסבא קודם, למה? כי אתה ואביך חייבים בכבוד הסבא. ככה פוסקים רוצים ללכת להגיד שהסבא. מגיע ספר, ציינתי פה לעצמי, ספר תשובה מהבא. זה התלמיד של הנודע, תשובה מהווה זה נראה לי בנודע ביהודה בעצמו. אז הוא אומר בכלל, הוא אומר שצריך לכבד סבא. זה לא כזה פשוט שצריך לכבד סבא. הוא אומר, אפילו שיש מקור שצריך לכבד סבא, בוא נגיד, מחלוקת שלם, צריך לכבד סבא או לא. זה לא כזה פשוט מה הסיבה שצריך לכבד סבא. לפשטות, כל המצווה שצריכים לכבד סבא זה בגלל האבא. אבל כיבוד אבא זה העיקר. אז אם ככה, אם אבא וסבא, אתה לא יכול להגיד שתכבד את הסבא, כי אתה ואביך חייבים לכבוד אביך. לא, כי במקרה מקרה, האבא קודם. ובכלל הוא אומר, מה הילדים בכלל, עוד יותר, מה הילדים בכלל, אם יש הלכה סתם ככה שאלה שתדע, אפילו שאנחנו רואים שאנחנו אומרים שכן חייבים לכבד סבא, אם האבא שלך אומר, אני מוכן לך, אל תכבד את אבא שלי. או שיש כמה מקרים מסוימים, וכזה מצב הוא לא חייב לכבד. עוד יותר, יש כאלה אומרים שאם אבא כבר לא בחיים וסבא בחיים, גם כן נגמר כל הכיבוד סבא. לפי זה הוא חולג ואומר על הפוסקים האלו, מה פתאום? שאם יש אבא וסבא, מבקשים באותו מידה, אז לפי הספר תשובה מהאבא יוצא, שכן אבא לפני סבא. בקיצור, זה גם מחלוק את הפוסקים וכזה מצב. אז בקיצור, פה אנחנו ראינו, יש עוד הקדמה לפני שאני אמשיך, שהחזוניש גם הוסיף פה נקודה. החזוניש אמר, זה משהו מאוד מאוד יפה, שמה? שמדברים פה בדיני כיבוד, האבא מבקש כוס מים, מבקש את כוס מים, אז רבי אליעזר ענה, ועוד נראה גם כן אותו דבר רבי יהושע ענה, אותו תשובה, שבכזה מצב האבא לפני האמא, כי גם היא מחויבת. מתי זה? אז אנחנו מאמנו מקודם את הפתחי תשובה. מגיע החזוניש אומר, זה דווקא בכזה מצב ששתיהם מבקשים כיבוד. אז אני אומר, האבא קודם, למה האבא קודם? כי האמא גם מחויבת לכבד אותו. מגיע החזוניש אבל אומר, מה יהיה הדין בכזה מצב שיש איזה דיון בבית, האם לעשות או לא לעשות? אבא אומר לילד, תעשה. מגיע אמא, ואמא אומרת, אל תעשה. זה לא בדיני כיבוד פה. מתווכחים פה, לא יודע איזה פרויקט בבית לעשות או לא. אבא אומר, אני מצוי לך, תעשה. אמא אומרת, אני צועקת, מלא, קורה מלא בתים. זה לא אומר שיש שם בעיות שלום בית, אבל זה קורה במלא בתים. אומר החזוניש, בכזה מצב, אנחנו לא נכנסים פה שצריכים לשמוע בכל אבא לפני האמא, כי זה לא בדיני כיבוד. ובכזה מצב אני אומר, שב ואל תעשה. זאת אומרת, אם האבא אומר, תעשה, ואמא אומרת, אל תעשה, בגלל שזה לא בדיני כיבוד, אז אין פה עניין לשמוע לאבא לעשה, שבע אל תעשה עדי. ככה חזוניש פוסק, ככה ראיתי. אז עוד הלכה. זאת אומרת, עוד פעם, זה ברור בדיני, לפני שאנחנו ממשיכים בגמרא פה, בדיני כיבוד, ככה נראה גם שיטת רבי יהושע, אם שתיהם מבקשים כוס מים, אז בדיני כיבוד, שגם לאמא יש חובה לכבד את האבא, אבא לפני האמא, סבא הבאנו מחלוקת, ובנושא את החזוניש סיכמנו, שאם זה, הוא אומר תעשה, הוא אומר לא תעשה, החזוניש פוסק שבע אל תעשה עדיף. אנחנו ממשיכים. אז בקיצור, אותו יתום הגיע לשאול את רבי אליעזר, אמר לו לכבד אבא קודם לאמא. בא, אותו יתום הגיע עם אותו שאלה, בא לפני רבי יהושע, ושאל אותו את אותו שאלה ששאל את רבי אליעזר. אמר לו כך. אז רבי יהושע ענה לו אותו תשובה כמו שרבי אליעזר ענה, זאת אומרת, תכבד את האבא לפני האמא. אז מגיע יתום ושואל את רבי יהושע, יש לי שאלה. אמר לו, רבי, נתגרשה מהו? אם התגרשה האמא, שהרגע שהאמא התגרשה, היא כבר לא חייבת בכיבוד האב. אז פה את מי עליי להקדים? שאלה יפה, זאת אומרת, וברור שאם הם חיים ביחד, סיכמנו שאבא לפני האמא בכיבוד. מה הדין אם היא התגרשה שהיא כבר לא חייבת בכיבוד האב? כך הוא המשיך ושאל. אמר לי, אז רבי יהושע אמר לו ככה, תקשיב טוב, מבין ריסי עיניך, מהשערות שעל הפפיים שלך, אני רואה ניכר שבן אלמנה אתה, כי מרוב הבכי מסכן שהוא בכה על האבא שהאבא שלו מת, אז אני רואה שאתה מסכן יתום. אז אם ככה, אתה לא שואל את השאלה הזאת בשביל לקיים למעשה, כי לך אין לך את האפשרות לקיים, אתה רק שואל את זה סתם ללימוד, אז אני אין לך מה התשובה. אז התשובה הוא ככה, אתן להם מים בספל, אם יש הורים גרושים, שים להם מים בכלי גדול, שבתוך הג'ריקה, לא יודע, יש שם שתייה כדי מים בשווה, וקעקע להם כתרנגולים. זאת אומרת, תקרקר להם כמו שמקרקרים לתרנגולים שיבואו לשתות, במילים אחרים, שים לפניהם בשווה, ואל תקדים לאף אחד. אומר רשי, סתכלו מה שרשי אומר, רשי אומר שהוא שאל אותו כמו שעליו לעשות, אמר לי, אבא ואמא ישיבו בלשון שחוק. זאת אומרת, בגלל שהוא לא היה צריך לעשות את זה, לפי שלא היה צריך לעשות את זה, והוא שאלו כמו שעליו לעשות, אז כאילו ענה לו בצורה צחוק, אתה סתם שואל שאלה כאילו לא הלכה למעשה, אז הוא ענה לו בצורה צחוק. אז באמת, אבל המרשה אומר שבאמת זה הלכה, זאת אומרת, בגלל שפה שתיהן, אז אין פה דין קדימה, אז לכן הוא אומר, במילים אחרים, לכן אל תיכנס לספקות, תעשה את זה שיהיה שווה בשווה, הוא אמר את זה לא, לפי רש"י אפשר להבין אולי ישיבו בלשון צחוק, שזה לא תשובה רצינית לעשות ככה. אבל המרשה אומר לו, באמת ככה, בגלל שאין פה דין קדימה כי הם גרושים, אז מה לעשות? פשוט שים את זה בצורה שאף אחד לא ייפגע. עד רגע שאתה שם להם שווה בשווה, אז אף אחד לא נפגע, ככה המרשה אומר שבאמת ככה הלכה. אז אין השואלה בלשון שחוק, היא פשוט אמרת בגלל שהוא שאל את זה בצורה שזה לא נוגע למעשה, אז הוא ענה לו בצורה של שחוק. אנחנו ממשיכים. לא, אנחנו רק רואים פה מה שציינתי לעצמי, כן, אני רואה פה שציינתי להגיד, מה הבעיה כל כך שהוא שאל שאלה שזה לא הלכה למעשה? הוא רוצה ללמוד תורה, כל התורה זה הלכה למעשה. אז באמת פה כמה סיפורים שאנחנו רואים שרבנים, יש להם סייעתא דשמיא יותר לענות אם השאלה זה הלכה למעשה. הענודה ביהודה נהיה הרב בעיר פראג, כמה אנשים שזלזלו בו הגיעו לשאול אותו שאלות, סתם לקנטר אותו לבחון אם הוא יודע או לא, אבל לא באמת הלכה למעשה. ובפעם אחת באמת הם תפסו אותו שהוא נכשל, אז הוא אמר למישהו, אמרתי לך, ידעתי את התשובה. זה מה שלא עניתי נכון, כי פשוט כרגע שהם לא שואלים הלכה למעשה, אז אין סייעתא דשמיא בדבר הזה. אותו דבר היה איזה סיפור אצל הרצל רב שלמה זלמן, אוי רבה, שהוא התעמק מלא זמן, והוא לא ענה את התשובה הידועה, הוא אמר, שאתה יודע למה, כי בגלל שהשאלה לא הלכה למעשה, אז לכן, אז לכן רואים פה, יכול להיות שאתה יודע, יש יותר רב, יש לו יותר סייעתא דשמיא מהשמיים, כשהשאלה זה אקטואלי, אם השאלה זה לא אקטואלי. אנחנו ממשיכים הלאה. אומרת הגמרא, דרש אולה רבה, אולה רבה דרש הפיתחה דבי דרש אולה רבה הפיתחה דבי נשיאה. אולה הגדול דרש על פתח בית הנשיא. מה ידרציב? יש פסוק בתהילים קוף למתחת. כתוב בתהילים ככה, יודוך השם כל מלכי ארץ כי שמו אמרי פיך. זאת אומרת, כל המלכי ארץ יודוך על הקדוש ברוך הוא, למה? כי שמו אמרי פיך. אז אנחנו צריכים לדייק, למה כתוב מאמר פיך לא נאמר? לא כתוב כי שמו מאמר פיך בלשון יחיד, רק מה כתוב? אלא אמרי פיך בלשון רבים. זאת אומרת, רק אחרי שמלכי האומות שמו את המלא דברים, אז הם הודו להשם וחזרו ממה שסברו בהתחלה. זאת אומרת, יודוך השם כל מלכי ארץ כי שמו אמרי פיך, לא כתוב פה מאמר פיך, רק כתוב אמרי פיך. למה? אז אנחנו נגיד לך מה הפירוש. הפירוש הוא ככה, שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, מתי שהקדוש ברוך אמר בהר סיני את כל עשרת הדיברות, אנוכי ולא יהיה לך, אמרו אומות העולם, תקשיבו, לכבוד עצמו הוא דורש. הקדוש ברוך הוא, השם ישמור, אמרו הגויים, זה אינטרס שלו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך, אז לכן הוא מצווה על קיום המצוות. אבל איך שהקדוש ברוך הוא המשיך עשרת הדיברות והגיע, כיוון שאמר כבד את אביך ואת אמך, אז חזרו למאמרות הראשונות. למה? כי אם חייב אדם לכבד את אביו ואמו, אז כל שכן שהוא חייב בכבודו, שמי שייצר את כולנו, את הקדוש ברוך הוא, שגם הוא שותף בבריאה שלו כמו אביו ואמו, וכל החיים והמוות הכל מסור בידו, אז לכן, אז זה הכוונה, יודוך השם כל מלכי הארץ, כי שמו אמרי פיך. זאת אומרת, בהתחלה, הם שמו את הלשון יחיד, אנוכי, אחר כך לא יהיה לך, הם עוד לא הודו, חשבו שזה רק אינטרס. אבל אחרי ששמעו את הדברים הרבים, המשיכו שם לשמוע את הקבלה ואמריך ואמריך, אז הם הודו כבר על הכל, והם אמרו, הנה, יודו כאן השם כל מלכי ארץ. רבה אמר, מתמיחן, מפה אפשר...
אין לי שאלה, הרב. אבל אנוכי ולא יהיה, מפי הגבורה שמענו.
כן.
וכל שאר הדיברות, משה אמר...
כן, אבל הוא אמר את זה בציווי של הקדוש ברוך הוא, הם ידעו שזה בציווי של הקדוש ברוך הוא, נכון.
אבל שמעו גם אומות העולם מה שמשה אמר?
שמעו, את כל עשרת הדיברות הגיע לכולה, כל העולם. זה מה שקדוש ברוך הוא לא המשיך, כי פשוט ראה שהוא לא מחזיקים למד, כמו שגמר מסכת שבת מספרת, שיצאה נשמתן, אבל מפה לכל עשרת הדיברות מגיע מהקדוש ברוך הוא. בקיצור, צביקה, אנחנו ממשיכים, רב אמר מאחה, מפה אנחנו אפשר ללמוד שבגלל הדיברות האחרונות הודו האומות השם, הודו האומות לקדוש ברוך הוא על דבריו, שכתוב שם בתהילים, כתוב שם בקוף יוטט, כתוב שם ראש דברך אמת. ראש דברך אמת. יש לנו קושייה, ראש דברך ולא סוף דברך. רק התחלת הדברים שלך אמת ולא הסוף דברך, רק מה הכוונה? אלא כוונת הפסוק זה ככה, שמסוף דברך, זאת אומרת מהדיברות האחרונות, פה ניכר שגם כן שראש דברך אמת. זאת אומרת, מזה שאתה, מסוף הדיברות שהגיעו לדיברה של כבד אביך ואת אמך, פה הם הודו שההתחלה זה לא אינטרס, והכל, הכל זה מטרה, והכל זה מטרה שאנחנו צריכים, מטרה יותר גבוהה, כמו שאנחנו יודעים. אחרי שהגיעה הגמרא רבי צביקה, שאומות העולם מודים במצוות כיבוד אב ואם, עכשיו הגמרא מביאה סיפורים שכולנו יודעים כבר, סיפורים מאוד מאוד ידועים. מספרת הגמרא, בואי מיני מרב אולה. בני הישיבה שאלו את רב אולה, עד איכן כיבוד אב ואם? עד איפה בן אדם, זאת אומרת, תביאו לי, עד איפה בן אדם צריך להשתדל במצווה הגדולה, שברוך השם, של מצוות כיבוד אב ואם? אמר להם, צאו יראו, מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון? תראו סיפור מגוי, לא יהודי, מגוי שעשה באשקלון. איך ראו לו? ודמה בנתינה שמו, וממנו אתם יכולים ללמוד עד כמה צריכים להשתדל במצווה הזאת, אפילו שהוא היה גוי. מה היה הסיפור? בואי מיני מרמאולה, עד איכן כיבוד אב ואם? עד איפה צריכים להשתדל בכיבוד אב ואם? אמר להם, צאו יראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון, ודמה בנתינה שמו, וממנו אתם תלמדו עד כמה צריכים להשתדל במצווה הזאת. מה היה הסיפור? פעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיה לקרות ממנו סחורה ב-60 ריבו שכר. זאת אומרת, הוא יכל להרוויח 600 אלף דינרי זהב בביזנס, והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אבי. המפתח של העסק, של כל הביזנס, היה מונח תחת הראש של האבא, ולפי תוספות מביא פה גרסה של ירושלמי שהיה רגליים שלו היה פשוטת על הטבע, ולכן הוא לא יכל, לכן הוא לא יכול ללכת, ולכן לקח לו שברה, כי כל הטבע, כי פשוט תוספות הירושלמי מביא גרסה, כי אם הבעיה זה המפתח, תשבור את זה. אז הוא אומר לו, שהטבע עצמה, לפי הירושלמי, היה מונח תחת הרגליים, אז הוא גם לא יכול לשבור את זה, כי אם אתה משובר את הטבע, אז האבא יתעורר, ולפי זה אין לנו את הקטע הזה, שלמה הוא לא שבר את הטבע. בקיצור, ולא ציירו, הוא לא צייר אותו להעיר את המשנה בשביל לקחת את המפתחות. רבי צביקה, יש לי שאלה. השאלה זה ככה, למה כל אבא שמח שהבן שלו עושה כסף? זאת אומרת, למה זה לא כיבוד אב ללכת להעיר אבא שהבן שלך יכול לעשות עסקה פה של 60 ריבו שכר? זאת אומרת, בוא נגיד בקטע, זה ברור על פי הלכה, אם זה ביזנס של אבא שלו, אם זה ביזנס של אבא בעצמו, ומישהו בא לעשות עסק, הוא יושב, יש לך מצווה להעיר אותו. כי זה הכיבוד אב, אבא רוצה שתעיר אותו. אבל פה, אפילו שרצה להגיד לפי הסיפור פה, שזה מוכרח שזה היה של הילד עצמו, וזה הגודל פה, זה, אבל גם פה זה כיבוד, כי כל אבא שמח שבן שלו עושה כסף. אז למה לא הלכת להעיר אותו? מה התשובה? אז אני ראיתי, יש פה ספר, זה דברות משה, הוא כותב מספר דברות משה שחייבים להגיד שאבא של דמה בנתינה, זאת אומרת נתינה, היה שוטה. ועם כל זה, מפה אנחנו רואים שיש חובה לכבד אבא שוטה, זאת אומרת, האבא לא מבין, אבא שוטה לא מבין, הוא עכשיו יושן, זה לא מעניין אותו כסף, לא כסף, ככה דברות משה מתארת. אבל זה פשטות, זאת אומרת, זה פשטות, בכורה, לכאורה, אם אבא נורמלי, הוא אפילו יחס עליך, למה לא יארת אותו, יכלת לעשות כסף. אז פשוט צריכים להיכנס, זה יש לנו שאלה גם הפוסקים, דוגמה, דוגמה, אנחנו יודעים שיש מושג של זמן קריאת שמה. ילד רואה שאבא יושן, עוד דקה מגיע זמן קריאת שמה, ואבא יושן. אז הוא יכול להעיר אותו, לא יכול להעיר אותו. מה הפוסקים? הוא תלוי באבא. אם אבא, אתה יודע שהוא כזה מדגדק במצוות, אם הוא יתעורר עוד חצי שעה, הוא אומר, וואי, פספס לקריאת שמה, הוא לא יכול לעצמו. ברור שיש לך חובה להעיר אבא לזמן קריאת שמה. אם אתה יודע, אבא, מלא פעמים יושן, אתה לא כזה זה, אז פה יכול להיות שאסור. תמצא צירופים לפוסקים, תגיד להם שאנוס, מי שיושן יש לו דין של אנוס, אפשר כזה למצוא צירופים בשביל המצפון של זה, יש כזה פוסקים, אבל זה ברור. זאת אומרת, כל, אבל הדיברות משה, לא איגרות משה, דיברות משה כותב, שחייבים להגיד שאבא היה שוטה לראות אותם, פה רואים שגם אם אבא שוטה, יש חובה לכבד אותו. עוד סיפור שקרה עם דמה בנתינה. אמר רב יהודה אמר שמואל, שאלו את רבי אליעזר עד איכן כיבוד אב ואם. אמר להם, צאו ראו מה עשה עובד כוכבים אחד לביו באשקלון, ודמה בנתינה שמו. שמה הסיפור? ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד. חכמים ביקשו שימכור להם אבנים לאפוד, לחושן של האפוד. הירושלמי אומר שזה היה חסר להם האבן של בנימין, שהאבן הזה היה נקרא יושפה. בקיצור, הם ביקשו למכור להם את זה ב-60 ריבו שכר. ורב כהנא מסטה שביקשו ממנו אבנים לא ב-600 אלף, לא ב-60 ריבו, רק אפילו ב-80 ריבו. והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו, ולא ציירו. לשנה אחרת, כעבור שנה, נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו. מה היה השכר של דמה בנתינה? שנולדה לו פרה אדומה בעדרו, שהשווי שלו היה המון המון המון. נכנסו חכמי ישראל אצלו וביקשו לקנות ממנו את הפרה האדומה. אמר להם, יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל מקום, אם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים לי, נכון? אבל אלא, אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. זה שפה של גוי. מה הוא אומר? הפסדתי. זה שפה של גוי. אני רק מבקש לכם אותו ממון שהפסדתי. אצל שפה של יהודי, אין פה הפסדתי בשביל גוי. הרווחתי מצוות כיבוד אבא. זה שפה של גוי שהפסדתי בשביל כבוד אבא. אז אותו שכר אני מבקש מכם. אז ממשיכה הגמרא ואומרת. אומרת הגמרא, תראה, אפשר עכשיו לעשות פה קל וחומר בשבילנו היהודים. ואמר רבי חנינה, ומה מי שאינו מצווה ועושה? אחד שלא מצווה על קיום המצוות, ואם כל זה עושה כך, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר כמו דמה בנתינה, שאין לו ציווי כיבוד אב ואם, קיבל כזה משכורת, כזה שכר של פרה אדומה, מצוות כיבוד אב ואם, שהוא לא חייב בה, מצווה ועושה, זאת אומרת, עם ישראל שיש להם מצווה, מצווים ועושים על אחת כמה וכמה שיקבל שכר רב על קיום המצוות. יש פה וורט ידוע של החידושי הרים, שמה החידושי הרים אומר, רבי צביקה, יש לנו שאלה, מה באמת הסיבה שהוא קיבל את הפרה אדומה? והחידושי הרים, לא יודע אם הוא שואל את השאלה גם השנייה, אבל לפי זה מתורת, כולם שואלים, אתה רוצה משלם משכורת, תן לו את הכסף, מה זה פרה? מה פרה אדומה? כמה שווה פרה אדומה? מה הוא קיבל את הפרה אדומה דווקא? זה לפי החידושי הרים מתורת, החידושי הרים, מה באמת הסיבה שהוא קיבל? אומר החידושי הרים, כי לכאורה יכול להיות פה קטרוג, איזה קטרוג יכול להיות בשמיים, תראה איך גוי, איזה רמה מגיע גוי שמכבד כיבוד אבים. אז בשביל לסנגר את הקטרוג על עם ישראל, הגיע הקדוש ברוך הוא, הביא לו פרה אדומה. פרה אדומה זאת חוקת התורה, חוקה, פרה אדומה זה חוק בליטה. אז אומר הקדוש ברוך הוא לקטרג, תראה, בסדר, זה מה שאתם עושים כיבוד אב ואם, זה מצווה עם שכל, מצווה הגיונית. אז זה לא חוכמה, בוא תראה את עם ישראל, שאפילו לפרה אדומה שאין לזה חוק, אין לזה טעם, זה חוק, אין לזה היגיון, אם כל זה הם מסכימים לשלם כזה מלא כסף, זה הסינגור על עם ישראל. זאת אומרת, זה שהגוי מכבד הורים, נו, מצווה הגיונית, הם הביאו אותך לעולם, שילמו עליך הכל, אז זה מצווה הגיונית. אבל זה שעם ישראל מגיע וקונה את זה, אז אכן הגיע הקדוש ברוך הוא שילם לו דווקא את הפרה אדומה בשביל שהם יכלו ויקנו את זה בכזה ממון רב, ואז הגיע הסינגור על עם ישראל. לפי זה הפוסקים שואלים, למה באמת לא עושים לפני שאתה הולך לעשות מצוות עשה כיבוד אב ואם? למה אתה לא עושה ברכה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו כיבוד אב ואם. כל פעם שיש לך איזה כיבוד אב ואם, למה אתה לא עושה ברכה? אז אחד מהרשב"א כותב בתשובה שמה הסיבה שלא עושים ברכה, כי כל דבר שאחר כך יש שייך מחילה, לא עושים לך, למה? כי אבא יבקש לך לעשות, אתה תתחיל לעשות את הברכה, לפני שאתה תביא לו את זה, הוא יגיד לך, בסדר, אני הסתדרתי, אני לא צריך. ואז הוא רוצה שעשית הברכה לבטלה. אז כל דבר שיש מחילה, למשל צדקה, הוא יכול להגיד לך, אני לא צריך את הצדקה והכל, אז יצא לך לבטלה, זה התשובות הרשב"א כותב. אבל יש ספר שנקרא תשובות בנימין זאב. אז ספר תשובות בנימין זאב כותב ככה, אנחנו רק עושים ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, משהו שיש לנו ייחודיות, זאת אומרת, מה זה אומר? שהגויים לא עושים. אבל דבר כזה היא מצווה שהגיונית, לתת צדקה למסכן, לעני, לכבד כיבוד אב ואם, שגם הם עושים, יש לזה מצווה הגיונית, אז פה אתה לא עושה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. למרות שראיתי זה פוסק, שואל על הספר הזה, פוסק מבני ברק, אומר, לכאורה הפוך, שהם גם עושים את המצווה הזאת, פה יש יותר טעם לעשות את אשר קידשנו, להראות שאנחנו, למרות שיש לזה היגיון, אנחנו לא עושים את זה בגלל ההיגיון, אנחנו עושים את אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, הפוך. זאת אומרת, לפי זה, אבל הכל פנים זה הספר בנימין זאב כותב, שהקידשנו מצווה וציוונו דווקא עושים, שעושים את זה כאילו ממש, אשר קידשנו בלי שום נגיעות של גם, שאנחנו כאילו חושבים שאנחנו מבינים את הטעם של המצווה. בקיצור, ממשיכה הגמרא על הנושא הזה שאמרנו, של גדול מצווה ועושה, יותר ממי שלא מצווה ועושה. אז אומרת הגמרא, דאמר רבי חנינא, גדול מצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. זאת אומרת, אחד שיש לו ציווי ועושה את המצווה, הוא הרבה יותר גדול ממי שלא מצווה ועושה. אמר רב יוסף, רב יוסף כידוע היה סגי נאור, היה עיוור. אז אומר רב יוסף ככה, מראש, לפני ששמעתי דברי רבי חנינא, שרבי חנינא אומר שגדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אבא אמינא, הייתי רגיל להגיד שמאן דאבא אמר לי הנחה כרבי יהודה, יש מחלוקת במסכת בבא קמא, האם עיוור פטור מן המצוות? או עיוור לא פטור מן המצוות. אז לפני שאני שמעתי את ההלכה שרבי חנינא הגדול המצווה ועושה יותר ממי שלא מצווה ועושה, אז הייתי אומר, מי שמביא לי יוכיח ויגיד לי הלכה כרבי יהודה דאמר שאומר במסכת בבא קמא סומה פטור מן המצוות, מכל המצוות הזה, אבידנא יום הטוב על הרבנן דנעשה סעודה לחכמים, למה? דעלו מפקידנא ואבידנא, זאת אומרת אני לא חייב במצוות, ואם כל זה אני מקיים את זה, אז זה הרבה יותר חשוב, זאת אומרת, זה הרבה יותר גדול. תוספות אומר פה, תוספות דיבור המתחיל, ולא מחקד נבבים, התוספות אומר שאם פה מדגדג רבנותם, דנשים על כל המצוות עשה, שהזמן גם השם פטורות, מפה רבנותם מדגדג שנשים גם כן צריכות לעשות ברכה על זה. ולכאורה מה הדקדוק? אומר תוספות מהגמרה פה, למה? כי אם תרצה להגיד שמי שלא מצווה ועושה, לא עושה ברכה, אז איך רב יוסף כל כך היה בהתחלה שמח שאביד נתיום הטבה לרבנן שאפילו שאני לא מצווה, אני עושה. אם אתה תפסיד את כל הברכות, מה השמחה? אז מפה מדגדג רבנו טעם שכל אחד שלא מצווה כמו אנשים, אני מצווה של מנגרמה, כאן גם כן עושים ברכות. אז לכן הוא היה שמח, בכל מקרה, ברכות הוא גם לא הפסיד שום דבר. אז זה היה בהתחלה שהוא לא יודע את, את, את האמרה של רבי חנינה, גדול מצווה ועושה יותר ממי שלא מצווה ועושה. אבל אשתא ממשיכה הגמרא דשמית עליה, אחרי ששמעתי דאמר רבי חנינה, גדול מצווה ועושה יותר ממי שלא מצווה ועושה. אז הוא אומר, אדרבה, מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה, מי שיגיד לי שההלכה לא כמו רבי יהודה, רק מה? רבי יהודה סובר שעיוור פטור מהמצוות. אבל מי שיגיד לי שההלכה לא כמו רבי יהודה ויגיד לי שעיוור כן חייב, אז אם ככה אוטומטי אומר רבי יוסף, גם אני אהיה חייב, כי הוא היה עיוור, אז אבידנה יום התו עלי רבה, זאת אומרת, הפוך, אחרי ששמעתי את זה, אז הפוך, אני מעדיף שההלכה לא יהיה כמו רבי יהודה, ואז הוא יהיה מצווה ועושה, ואז לפי זה הוא יסתדר עם הממרה של רבי חנינה, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אנחנו חוזרים על דמה בנתינה שהבאנו מקודם, עד כמה דמה בנתינה כיבד הורים, ועכשיו הגמרא מביאה מעשה מהכיבוד אימא שלו, של דמה בנתינה. ספר את הגמרא, כי עשה רב דימי, רב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר, פעם אחד היה לבוש סרקון של זהב. פעם אחד דמה בנתינה היה לבוש סרקון של זהב, איזה בגד משי של רקום בחוטי זהב, והיה יושב בין גדולי רומי. הוא ישב ממש בין גדולי רומי שם, ישב מכובד עם כזה בגד. הבאת אימו, הקראתו ממנו, הגיע אימא שלו באמצע, קרא לו את הבגד ממנו, ותפחה לו על ראשו, הקטע אותו על הראש שלו, וירקה לו בפניו, תראה איזה בושות, גם קרא לו את הבגד, גם הקטע לו על הראש וגם ירקה לו בפניו, ולא החלימה. הוא לא יפייש אותה שום דבר על המעשים, רק שתק. שורד את עצמו מן העולם, זאת אומרת, הוא נענש. באיזה צורה כבר אנחנו נראה רשי? זאת אומרת, יש מלא פעמים שאתה נותן לאבא שלך את האוכל הכי טוב, אבל אם אתה נותן את זה בצורה לא יפה, אתה נותן את זה בכעס, אתה נותן את זה בצרות עין, אתה לא מרוויח כלום, ואם כל זה תורדו מן העולם, זאת אומרת, הוא נענש. ובצד שני יש הפוך, ויש מתחינו ברחיים, יש כאילו ילדים שנותנים לאבא לבות קשה לתחון ברחיים, אנחנו עוברים ללמד א' עמוד ב', אנחנו עוברים, ואם כל זה הוא מביאו לחיי העולם הבא. במילים אחרים, רשי פה למעלה מסביר, בדף למד א' עמוד ב', רשי הראשון מסביר, שהכוונה, הכל, הכוונה, העיקר זה הכוונה. העיקר זה הכוונה, זאת אומרת, אם אתה הולך, אתה נותן לו הרגשה טובה, נותן לו את האוכל בהרגשה טובה, אם אתה נותן לו את האוכל כזה בהרגשה לא טובה, זה שום דבר. עכשיו, מה הרעיון שאתה לפעמים מעביד אותו ואתה מביא לך לו? אז רשי מביא פה דוגמה, שרשי אומר לו שהיה מעשה באחד שהיה תוכן ברחיים, שהיה עובד ברחיים, והיה לו אב זקן. עכשיו, כל אחד היה צריך ללכת לעבוד ברחיים. יש גם מושג שאתה יכול לשלוח מישהו במקומו. אז שלח המלך בשביל אביו, המלך שלח את הבן בשביל אבא שלו לבוא לעבודת המלך, אמר לו בנו, אבא תחון, אתה תלך תעשה את התחינה במקומי, ואני אלך תחתיך לעבודת המלך שאין לה קצבה. אז פה אפילו שהוא הביא לו לעבוד, אבל מה היה המטרה? המטרה היה לעבוד בשביל, אתה תעבוד עכשיו, יש לזה קצבה כמה, אתה תלך תתחון ברחיים, אתה לא יכול להפסיק. עבודת המלך אין לזה קצבה. אז לכן יש מלא פעמים, אפילו שהוא למרות, הוא אמר לאבא ללכת לתחון ברחיים, אבל בגלל שהתחילה הזאת היא ברחיים, הוא התכוון עם כוונה טובה, שזה היה במקום שהוא הולך על תמורה הזאת לעבוד את עבודת שירות שמה בשביל אבא שלו, אז אם הכוונה, כוונה טובה, אז בקיצור, הסיכום יוצא שהעיקר זה הכוונה, לא המעשה שאתה הולך ואתה מעביד אותו, שאתה הולך להכיל אותו, כאילו להכיל טוב ולהביד לא אותו, העיקר זה הכוונה. עכשיו הגמרא מביאה מעשה להוכיח שאפילו אדם גדול ותלמיד חכם, אין לזה שום הבדל מבחינת התורה, כולם חייבים לכבד הורים. אמר רבי אבאו, אומר רבי אבאו, אדם שמכבד את האבא כגון אבי מברי, כמו הבן שלי אבימי, קיים מצוות כיבוד, הוא קיים מצוות כיבוד כמו שצריך. זאת אומרת ככה, רבי אבאו היה אבא של אבימי, מספר את הגמרא, חמשה בני סמיכי אבל אל אבימי בחיי אבי. זאת אומרת, חמישה ילדים שנשמחו להיות מורה הוראה, היו לאבימי בחיי האבא, בחיי אבי. זאת אומרת ככה, רבי אבאו הסבא, יש לו בן אבימי, ולאבימי יש לו חמש ילדים שקיבלו סמיכה יותר הוראה. עכשיו, הוא ראה את זה, ברוך השם, היה לו נחת גדול, חמש נכדים, מורה הוראה, ועם כל זה, וכי אבא עשה רבי אבאו, שהסבא רבי אבאו הגיע לבן שלו אבימי, וקרי אבאו, הוא קורא לו על הדלת, קורא לו על השאר, אז אבימי בעצמו היה רעית ועזיל, הוא פתח לי, היה רץ ופותח לו בעצמו, והוא לא מניח לאחד מהילדים ללכת לפתוח במקומו, וגם, ואמר שלפעמים עד שפותחים את הדלת זה מלא עצבים, זה מלא זמן עד שפותח, אז הוא נתן הגשה טובה לאבא, ואמר תוך כדי שהוא רץ לפתוח את הדלת, אמר אין, זאת אומרת אני אפתח בשביל שאבא ישמע את הקריאה, וככה היה אומר עד מתי יעשה, עד שהגיע לפכתר של הדלת, היה אומר לו, אני שומע, אני שומע. בקיצור, מספר את הגמרא, עוד תראו עד מה זה כיבוד אב. יום אחד אמר לי השקיען מאיה, יום אחד ביקש רבי אבוהו מהבן שלו, תשקיע אותי מים. עד הייתי לי, עד שאבי מביא לפניו את המים, נמנן. הוא חוזר עם המים, האבא שלו רבי אבוהו נרדם. גחי נביא מתכופף, קאי עליי, הוא עמד לפניו עם הכוס מים, עד איתר, עד שיתעורר בשביל, שאיכשהו מתעורר, שאני צריך לבקש עוד פעם, שיהיה מוכן מיד להשקות אותו. יש כאלו ראשונים, גרסה לראשונים, שזה היה כל הלילה. כל הלילה הוא עמד ככה במסירות נפש, איכשהו מתעורר, שיהיה מוכן להגיש לו מיד את מה שהוא רוצה. מספר את הגמרא שבאותו זמן שעמד כפוף מפני אבא, וכמו שאמרנו שיש ראשונים, שזה היה כמה שעות טובות כל הלילה, הסתי המילסי נעזר בידו הדבר, זאת אומרת, הוא זכה הרע מן השמיים, ודרש אבימי, אבימי דרש מזמור אחד שבספר התהילים, איזה מזמור זה? מזמור לאסף. מה זה מזמור לאסף? אז תקלו רשי דיבור המתחיל, הסתי המילסה, אז רשי אומר את המזמור של מזמור לאסף, שכולם יודעים ששם כתוב שם, בהמשך המזמור, בהיתת בתהילים, כתוב אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך. אז כולם שואלים את השאלה, מה זה מזמור לאסף? קינה לאסף. אז באותו זמן היה לו סייעת הדשמיים מהשמיים ותרצו אותו, שמה תרצו לו? תרצו לו, נלמד רשי בפנים, דיבור המתחיל הסתי המילסה, אומר רשי, בודו גחין לפניו שהבין במדרש מזמור אחד שבספר תהילים, שלא היה במבין בו קודם לכן לדורשו. ויש מפרשים שמקרא זה לבדו דרש, שמה מזמור לאסף אלוקים באו גויים בנחלתך, וגומר, אז שואלת שם גם הגמרא, קינה לאסף מבוא אליי, אז הוא דרש כך, שאמר אסף השירה, שמה? שזה היה מזמור, מה זה היה מזמור? שהקדוש ברוך הוא במקום לחלות את האנשים, אז קילח חמתו ביצים ואבנים, שקילח הקדוש ברוך הוא חמתו ביצים ואבנים שביתו, אם מתוך כך הותיר פלטה בישראל, שאלמלא כך לא נשתער משונאי ישראל שרי, וכן הוא אומר, יש פסוק באיכה שאנחנו אומרים, קילה השם את חמתו, ומה? ויצא את השם בציון, ולא באנשים, אז ההערה הזאת היא לתרץ את המזמור, ולא קינה לאסף, למה כתוב מזמור, את התירוץ הזאת, זה קיבל ההערה מיטה בזמן, שהוא עמד ככה במסירות נפש, לכבד אבא, שאבא שיתעורר, שהוא יצטרך לחפש אפילו חצי דקה את הכוס מים, שמיד יעמוד מוכן לפניו, עמד את מה שהוא ביקש. מספר את הגמרא, אמר לי רב יעקב ברבוע לאביי, כגון ענה, מה יעשה בן אדם כמוני, דעד דעשינה מבי רב, כשאני חוזר מבית המדרש, אז אבא מד לליקסה, איך שאני חוזר מהישיבה מהבית המדרש, אז אבא מגיש לי כבר כוס, ואמא מזגלי, האמא מוזגת לי בתוך, זאת אומרת, אבא מחזיק את הכוס, והאמא מוזגת לי, איך יעביד? זאת אומרת, איך אני אעשה? אני אסכים לקבל מההורים שירות כזה, כאילו, הם ההורים שלי. זאת אומרת, אני הילד, אני אסכים לקבל את השירות הזה. אמר לי, אז אביי אמר ככה, תקשיב, מעיקר הדין, אתה יכול לקבל את זה. למה? כי הם עושים את זה מאהבה. ההורים, זה לא זלזול שאתה לוקח, הפוך, הם אוהבים אותך, הם עושים את זה מרצון. אז מה? אבל אני אומר לך שאם כל זה מאבא שלך, אל תקבל. מאמך קבל, באמת מאמא שלך תקבל, אבל מאבוך לא תקבל, למה? כי במקרה אבא שלך, דכיוון דבר תורה הוא, בגלל שהוא תלמיד חכם, אז אחרי הכל, למרות שבכוונה, הכוונה טובה, כי אתה בן שלו רוצה לתת רב, אבל אני מפחד, בגלל שהוא בן תורה, אני מפחד שאולי חלשה דעתי, אולי תהיה לו חלישות הדעת, אם תקבל ממנו שירות. אז זאת אומרת ככה, באופן הדין אפשר לקבל, במקרה שאבא בר תורה, אז הוא אמר, ככה, אביי פסק לרב יעקב ברבוע, שאבא שלו היה תלמיד חכם, שמאבא אל תקבל. עכשיו, אם האבא, אבל אם כל זה אומר, בבקשה, בן שלי, אני, אפילו שהוא תלמיד חכם, אם הוא מבקש לך, מבקש לך כך, כך, אז הפוסקים כותבים שמותר, אבל אני אספר לך סיפור ששמעתי. אספר לכם. חיים קניאבסקי, שמעתי סיפור. חיים קניאבסקי היה בחור ישיבה, בשעתו שלפני החתונה למד בישיבה. אבא שלו היה סטייפלר, קהילות יעקב. פעם אחד הוא הגיע הביתה, והסטייפלר הגיש לו איזה משהו. באותו זמן היה בבית נוכח אחת דוד שלהם, החזון איש. והוא רצה לקחת מאבא שלו, מי לא רוצה לקחת מאבא שלו משהו? החזון איש סימן לרב חיים לא לקחת מאבא כלום. הוא סימן לו על הגמרא פה, ואמרו שלמרות שיודעים, למרות שיודעים שהקהילות יעקב הסטייפל היה מאוד בר ענבה, כל דבר, אבל החזון איש אחר כך אמר שבגלל שכמו שכתוב פה בגמרא, שאם הוא בר תורה חלשה דעתי, אז בגלל שהוא כל ה... דעת שלו, היה כל בר תורה, אז לכן אל תיקח, כי אתה יודע, אולי בכל מקרה לא חלישות הדעת, ככה החזון איש אמר לאחיין שלו, רב חיים קניאבסקי, לא לקחת בגלל הגמרא פה. עכשיו הגמרא מביאה עוד סיפורים מזהירות חכמים, איך שהתנאים במוראים, איך הם חיבדו מצוות כיבוד הורים. מספר את הגמרא, רבי טרפון, אבלי, היי אימא. רב טרפון, לפי גרסת הראש, הייתה לו גם כן אימא סקנה, זו הייתה אימא סקנה, שהייתה רגילה, דקול אמזדה ובאיה למיסק לפוריה, כל זמן שהיא ביקשה לעלות למיטה שלה, גחין וסליק לה. רבי טרפון היה מתכופף בשביל שהיא תעלה אותה, בשביל שהוא יעלה, שהיא תעלה על עם, וככה היא תוכל, במילים אחרים, הוא היה המדרגה שלה. זאת אומרת, במקום מדרגה כמו שיש היום, אז הוא היה המדרגה של האמא לעלות למיטה. ואותו דבר בכל עמדה ואנכית, בכל הזמן שהיא יורדת מהמיטה, קשה לה לבוא, זה כנראה המיטה גבוהה, אז עוד פעם הוא היה מדרגה, נחתה תלווה, אז הוא היה מתכופף, והאמא ירדה. בקיצור, גם בעלייה וגם בירידה מהמיטה, הוא היה המדרגה שהאמא הייתה עולה עליו ויורדת עליו. אחר כך אסא וכמשתבח במדרשה, הוא הגיע והשתבח בבית המדרש על זה שהוא מקיים מצוות כיבוד אב, כיבוד אם, וכזה עידור, שתראה איזה סיפור. אמרו לי, אמרו חכמים לרבי טרפון, כל הכבוד, אתה עושה משהו ענק, אבל אפילו שטרחת, עדיין לא הגעת אפילו לחצי כיבוד, לא הגעת אפילו ל-50% ממצוות כיבוד אב ואם שהתורה ציפתה. למה? כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא החלמת? האם פעם אחת קרה? זאת אומרת, גם היה לך ניסיון בכסף, דבר שיש חיסרון, כיס, זה באמת היית מדרגה, זה דבר מאוד בחינה, אבל בוא נראה גם בצורה שתיקח את הענק שלך ותזרוק לים, יש שם מלא דולרים, ואתה לא תיחס, זה הגדרה של כיבוד אב, כיבוד אם. יש, המרשל מביא גרסה, שזה מעשה גרסה של הירושלמי, שהסיפור שם כתוב שרבי טרפון חלה, הבן, ואז האמא רצתה לעורר זכויות, אז האמא הגיעה לספר עד כמה הבן שלי צדיק, תראה מה הוא עושה בשבילי. ככה המרשל מביא גרסה של הירושלמי, גרסה אחרת מהגמרא. ואז ענו לה, מה פתאום, אם הוא לא קיים את זה, הוא לא קיים חצי מצוות. אז מאוד קשה קצת לפי הגרסה, אמרתי, למה הם עונים לו ככה? מה אנחנו רוצים לעורר זכות? אז יש איזה נראה לי תשובות אבני נזר, הוא מתרץ לירושלמי, שלפעמים, אם בן אדם הגיע לנשיא השלמות, אז עשו גם שיכול להגיד, הנה נשיא, הוא סיים כבר. אז הם רצו להגיד, תראה, עוד לא, יש לו עזרת השלמות לחיות, הוא עוד לא הגיע, יש לו מה לכבד, משהו כזה, אבל זה הגרסה, הגרסה של ירושלמי אחרת. ויש פה תוספות יפה, תוספות מביא פה עוד סיפור שהירושלמי מביא, תוספות דיבור המתחיל רבי טרפון אב ולאמא, ואחר כך תוספות מביא עוד איזה סיפור מעניין מרבי ישמעאל. בוא נלמד את התוספות. יש בירושלמי, תוספות דיבור המתחיל רבי טרפון אב ולאמא, התוספות מביא ככה, יש בירושלמי עוד סיפור אצל רבי טרפון. פעם אחת עם עיד רבי טרפון, עבדה פוזמה כדידה בחצרה. פעם אחת האמא של רבי טרפון נאבד לה פוזמה כזה או נעליים או גרביים, בקיצור, ויצתה ממיטתה לבקשו, היא ירדה מהמיטה שלה לחפש את זה, ולא היה לה נעליים, ושם רבי טרפון ידו תחת רגליה לקרקע, שלא תנתב רגליה, והייתה דורסת על ידיו. אז תראה עוד סיפור מירושלמי, עד כמה רבי טרפון כיבד את אמא שלו, היה מדרגה שלה, וגם כן שם לה את הידיים כל הדרך, בשביל שהרגליים שלו לא תתלפי. אבל אחר כך מביא עכשיו סיפור שהירושלמי, סיפור מאוד מעניין, של האמא של רבי ישמעאל, והסיפור הזה גם מוכיח מסר הלכתי, רצונו של אדם זהו כבודו, אז אם הם מבקשים לך דבר מוזר, רצונו של אדם זהו כבודו. מספר את הגמרא עוד על נושא של תראה כמה הקפידו התנאים והאמוראים במצוות כיבוד אב ואם. מספר את הגמרא, רב יוסף קרא שמע קול קרא דימי, כשהוא היה שומע את הקול פסיעות של אמא שלו שמתקרבת לעברו. עכשיו למה רק שומע? כי רב יוסף היה סגי נאור. אז איך שהיה שומע, אמר, יקום מקמי שכינתא שכינא דאסיא, אני אעמוד מלפני השכינה שבאה לפה. כמו שאנחנו למדנו, אומר המהרש"א, מה קשר שכינה פה? כי כמו שלמדנו, כמובן שבן אדם מכבד את אבי ואמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעני אני עליהם, כאילו נרתי ביניהם. אז יוצא שבכיבוד הם, הבן אדם גורם להשראת השכינה שם. אז הנה השכינה פה, איך שהוא מכבד את האמא, הוא גם גורם שהשכינה בבית. אמר רבי יוחנן, מגיע רבי יוחנן ואומר משהו מדהים, משהו מפחיד. מה הוא אומר? אשרי מי שלא חמרן. רבי יוחנן מגיע ואומר שבגלל שכל כך קשה לכבד, אז אשרי מי שאף פעם לא ראה אותו, בגלל שמאוד קשה, ובן אדם נכשל ונענש, אז אם אף פעם הוא לא ראה אותם, אז אשרי אדם שלא חמרן. אומרים על החזוני שלמד את הגמרא הזאת, אז החזוני שאמר אשרי אדם שחמרן. ברוך השם, אשרי אדם שחמרן, וכן יש לו את הזכות כן לקיים כיבוד אב. כל פעם ככה רבי יוחנן אמר. עכשיו, איך רבי יוחנן גם יכל להגיד דבר כזה? כי תראה, הגמרא מספרת גם שרבי יוחנן בעצמו מסכן, היה בדרגה הזאת, באמת שהוא לא ראה לא את אבא שלו אף פעם ולא את אמא שלו. מה היה הסיפור? כי רבי יוחנן, כי עברתו אמו, איך שאמא שלו נכנסה והתעברה, מת אביו, השם ישמו. ואיך אחרי הלידה ילדתו, מתו, מתה אמו. אז הוא אמר את זה כביכול, אבל כמו שהחזוני שאמר, אשרי אדם שחמאן, והוא כן עושה את המצווה. וכן אביה, אביה גם כן לא ראה את ההורים שלו מימיו. שואלת הגמרא, מה אביה לא ראה את ההורים? איני. ואמר אביה, אמרה לי אם, אז מפה אנחנו רואים שהיה לו אמא, הוא הכיר את אמא שלו. תרצת הגמרא, ההוא מרבים תיאבי. חבלת אביה הייתה, אם הוא לא הייתה מתכוונת האמא, הייתה האומנת שגידלה אותו. הספר, סדר הדורות כותב שלמעשה אביה לא היה השם שלו אביה. השם שלו היה נחמני. למה קראו לו אביה? אביה זה השם, הראשי תיבות אשר, לא ראשי תיבות, כן, ראשי תיבות אשר בחי ירוחם יתום. כך אומר הסדר הדורות. מספר את הגמרא, רב אסי אבל היא אמא זקנה. הייתה לו אמא זקנה. יום אחד, עכשיו רב אסי היה גר בהתחלה בחוץ לארץ. הייתה לו אמא זקנה, יום אחד אמרה לי, והנה תכשיטי. אני רוצה ממך תכשיטי, עבד לי, מה שהיא רוצה. אחר כך היא אומרת לו, והנה גברה, אני רוצה להתחתן לבעל. אז רב אסי אמר, נהן לך, אני אחפש לו בשבילך שידור. אבל אחרי זה שהוא ממשיך, היא ממשיכה, היא ממשיכה לשגע אותו. אז היא אומרת לו, והנה גברה דשפיר כבתך, אני רוצה בעל שיהיה יפה ונאה כמוך. מדי שרב אסי הבחין שנטרפה דעתה, הוא מתחיל, הוא חשש שהוא לא יוכל לכבד אותה כמו שצריך, נראה לי ככה רשי אומר. זאת אומרת, שהוא פיחד שהוא לא יכול לכבד אותו, אז מה הוא עשה? שפקה ועזה לארד ישראל. הוא עזב אותה ועלה לארץ ישראל. יש בזה רמב״ם, לא ניכנס עכשיו לריחות, אין לנו כל כך זמן. הרמב״ם כותב ככה, שהרמב״ם כותב שאיך שבן אדם מרגיש שהוא כבר לא יכול, הוא יכול להתקשר, לא יכול, הוא יכול להביא לה מישהו שידאג לו, שידאג להם, והוא כאילו יכול לעלות לארץ אחרת והכל. הראב"ד כותב שאין אין, אין אף אחד שאתה יכול, שיכול להחליף אותך בדבר הזה. כאילו לא נעיר, יש בזה רמב״ם, רב"ד, לא ניכנס לדיון הזה, זה לא כזה פשוט, אבל הכל תלוי במציאות, הכל תלוי בעניין, יש כאלה אומרים שאם פשוט נטרפה דעתם, אז אין לך אפשרות אחרת, אז לא ניכנס עכשיו להלכה למעשה. על כל פנים פה אנחנו רואים בגמרא דבר כזה, שהוא עשה את זה, כנראה זה היה הפסק שהוא חשב שזה מה שהוא צריך לעשות. בקיצור, שפקה ואז על ארד ישראל. אחרי שהוא הגיע לארץ ישראל, שמע דקאז לבשרי, הוא שומע שאמא שלו גם היא יוצאת לבוא אחריו לארץ ישראל. אסה לקמד רבי יוחנן, הגיע רבי יוחנן, אמר לי, מה הוא לצאת מארץ לחוץ לארץ? זאת אומרת, הוא שמע שאמא שלו זקנה הולכת לתרוח לבוא בשבילו, אז הוא אמר, אם היא כבר באה, בוא נלך לקבל אותה, אני אלך לקבל אותה כבר בחול בחזרה. אז האם הדבר מותר? עכשיו, המפרשים שואלים, מה הבעיה? אנחנו יודעים שאם אתה עולה על דעת לחזור, אז אם זה למצווה מותר, אם אתה לא עולה בחזרה לחוץ לארץ בשביל להשתקע, אתה עולה על דעת לחזור, אז אם זה אתה נוסע למצווה, למשל להתחתן, אותו דבר פה כיבוד אם, אז זה מותר. אז המפרשים שואלים, אז מה אתה הולך לשאול שאלה? ברור שמותר לך. ועוד יותר נראה שהגמרא עכשיו אומרת, בהתחלה הוא אמר לו לא יודע. אז לפעמים מפרשים מתרצים ככה, מערית מתרץ, שאותו רב אסי, חוץ מזה היה לו גם כהן, הוא היה כהן. עכשיו, כהנים, יש להם תומת ארץ העמים, חכמים גזרו תומת ארץ העמים, אז הוא, חוץ מהנושא של כיבוד מהמצווה, יש לו את התומה. אז לכן הוא הולך לשם, למרות שהוא בהתחלה גר שם, על כל פנים אחרי שהוא עולה כל פעם מחדש, אז לכן היה לו את המתח שחוץ מזה, אם יגענו כהן, אם הוא יכול לחזור לשם או לא. אז אסה לקמד רבי יוחנן, אמר לי, מה לצאת מארץ לחוץ לארץ, לקבל אותה, אמר לי, אסור. סתם ככה אסור לך. אז שאל לקראת אמא מהו, מותר לצאת לחוץ לארץ בשביל לקבל את האמא? אמר לי, זה איני יודע. אטרח פורטה, רב אסי המתין קצת, ועד הרס אחר כך הוגע לפני רבי יוחנן לשאול שוב, האם הוא יכול לצאת מארץ לחוץ לארץ לקראת האמא? אמר לי, אז רבי יוחנן אמר, תקשיב טוב, אסי, נתרצית לצאת. אני רואה ממך שאתה נשאר פה, אתה תקוע על השאלה, זאת אומרת, אני מבין ממך שהרצון שלך לצאת זה לחזור לבבל. אז אם כך, אני מברך אותך, מקום יחזיך לשלום. רש"י אומר פה, מקום יחזיך לשלום, עד מקומך. יש כאלה מדייקים מרש"י שכאילו לא הבין ממנו שהוא רוצה לחזור לפה. אבל המרשה נראה לי גורס, כאילו מרשה, המקומך, עד שתבוא בחזרה לפה, פה יהיה לך לשלום. עכשיו, הוא הבין, מזה שהוא מתחיל פה עם הקדמה, נתרצית לצאת, אז אני מברך אותך. אז הוא לא היה שלם עם עצמו אם הוא עושה את זה לכתחילה, או שאין לו ברירה, היה ללכת לשלום. אז הוא הלך להתייעץ, אסה לקמד רבי אלעזר, הוא התרבס הגיע לפני רבי אלעזר, ואמר לי, האם חז ושלום, דין ממיר תרתך, אולי חלילה רבי יוחנן כועס עליי, שהפצרתי בו כל כך לצאת, שאומר לי, כאילו, אתה יודע, אתה רוצה שהפצרתי לצאת לחוץ לארץ? אמר לי, מה היה התשובה, איך היה נוסח, מה אמר לך? לך? אמר לי, הוא אמר לי, המקום ירזיך לשלום, הוא אמר לי, אם מיסה דירתך, אם הוא לא היה מסכים עם היציאה שלך, הוא אך הוא לא מברך אותך. לא אבא מברך לך, אבל הרגע שהוא ברך אותך, אין לך מה לדאוג, הוא לא מקפיא, אתה יכול לצאת לשלום לקראת אמא שלך, לך תקבל אותה. מסכן, עד האחי והאחי, מרות שרב אסי יצא לקראת אמא שלו, ודאי הוא לא הספיק לקבל את פניה, שמע לארון הדקאסה, הוא שמע שהיא נפטרה בדרך, והארון שלה בא ממילא לארץ ישראל, אמר, אי ידע, אם הייתי יודע לפני שיצאתי שהיא נפטרה, לא נפקה, לא הייתי יוצא מארץ ישראל, למה? כי כל היתר שרציתי לצאת לארץ ישראל היתר הכל היה בשביל המצווה, בשביל כיבודם, התירו לי וכל כך רציתי כיבודם, על רגע שזה כבר לא אין צורך, אז חבל, אם הייתי יודע לא הייתי יוצא. זה על פי פשט, הרשש אומר פה פשט אחר, הרשש אומר הפוך, הוא אומר, אי עדי, אם הייתי יודע שהיא כל כך תתרח ותבוא עד אליי לארץ ישראל, אז לא נפקה, אף פעם לא הייתי יוצא משם, למה? כי הוא חשש שאולי מתה מכל התרדות הדרך. הייתה אישה זקנה, הגמרא לבד אומרת שהיה לה איתה עם הזקנה. הגמרא אומרת, אבל היה אימא זקנה. אז אומר, אם הייתי יודע מסכנה שתמות בדרך, אולי מתה בגלל כל התרדות בדרך, ואף פעם לא הייתי יוצא לכתחילה מלגור שם. כך אומר הרשש, פשט אחר. זאת אומרת, אם הייתי יודע, אף פעם לא הייתי, אולי זה גרם לה למוות, את כל הטלטול לדרך, את כל הקושי, אישה אולי בגיל 90 פלוס, ולא היה פעם מטוסים כמו שיש היום, אולי זה גרם. עכשיו הגמרא מביאה כמה ברייתות שעוסקות בדיני כיבוד אב ואם. תנו רבנן, מכבדו בחייו, כמובן זה מצוות התורה כיבוד אב ואם, אבל אותו דבר אחרי המאה ועשרים, הוא מכבדו גם כן במותו. יש מחלוקת ראשונים האם זה מדוי ראיתא אחרי המוות, או מדוי רבנן, כל פנים הגמרא פה פוסקת שיש גם כיבוד לכבד את ההורים אחרי המאה ועשרים, גם אחרי המוות צריך לכבד. עכשיו, איך הדוגמה לכבד בחייו, איך הדוגמה לכבד במותו? אז הברייתא ממשיכה, בחייו כיצד? אז אומרת הברייתא, נשמע בדבר אביו למקום. זאת אומרת, אתה הולך עכשיו, אבא שלך ביקש לך ללכת לקנות לו משהו. עכשיו, אבא שלך, רש"י מסביר את זה מאוד יפה, מכירים אותו טוב במקום הזה. זאת אומרת, אם תגיד את השם שלו, יכבדו אותו, משהו יביאו לך. כשאתה הולך אל המקום הזה ואתה צריך את זה לאבא, אל תסתיר את השם. כי אם אתה יודע שיכבדו, יביאו לו מהר, אז תכבד. הנשמע בדבר אביו למקום, לא יאמר שלחו לו בשביל עצמי, או מערינו בשביל עצמי, או פטרינו בשביל עצמי. זאת אומרת, אפילו אם הוא יודע שישמעו לו גם אם יבקש בזכות עצמו, אבל עדיין, אם הוא יודע שאצל אבא שלו יהיה שירות יותר מהר, אז אתה חייב להגיד על הכל ובשביל אבא. זאת אומרת, אתה צריך להגיד הכל בגלל אבא שלי שהוא צריך אותו. אז אבל דרך אגב, זה ברור, זה ברור, צביקה, זה ברור שאם אתה יודע שאם תגיד את השם של אבא שלך לא ייתנו, ובשבילך ייתנו, אז ברור שאז, פה מדובר בצורה שאם תגיד את אבא שלך יהיה לך יותר מהר ויותר כבוד, אז תגיד את השם. אבל זה ברור, אם תגיד את השם שלו לא ייתנו, ושם שלך ייתנו, אז ברור שזה על הגמרא לא מתכוונת, זה ברור שתגיד את זה בשביל עצמך. עכשיו זה הכל בחייו, ועוד כמו שראינו כבר את כל הדף דוגמאות, מה זה כיבוד בחייו. ממשיכה הברייתא במוצו כיצד, ממשיכה הברייתא אומר, היה אומר דבר שמוע מפיו, לא יאמר ככה מר אבא, אלא מה הוא יגיד, ככה בא מרי, מרי זה כמו מזמננו אומרים אבא מורי, אבא מרי, והוא צריך להוסיף את המילה, הרני כפרת משכבו. ואן למין, הדברים שאמרנו שהוא מזכיר את המילה הרינו כפרת משכבו, זה דווקא תוך 12 חודש. עכשיו, למה דווקא תוך 12 חודש? אז יש פה רש"י מאוד מעניין. למה דווקא תוך 12 חודש? אומר רש"י, בואו נמשיך דקה את הגמרא, מאן למין לתוך 12 חודש, מכאן ואילך אומר זיכרונו לברכו, זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. אומר רש"י, למה? כי כבר קיבל מה שקיבל, שאין משפט ראשי ישראל בגיהנום, אלא איבד חודש. זאת אומרת, בתוך השנה, אז מה אתה אומר אני כפרת משכבו? שאפילו הרשעים לא נשפטים בגיהנום יותר משנה, אז חד וחלילה, אז כשאתה אומר אני כפרת משכבו, אז מה? אתה רוצה לקחת את העונש שלו? יש דבר כזה? אז זה גם כמחלוקת ראשונים. רש"י מסכת סוכה מדויק, שזה לא בפועל, זה גם כרק מדין כיבוד. זאת אומרת, לא כשתגיד הרינו כפרת משכבו, אז באמת תקבל את הכפרה עליך במקומו. זה לא מציאות, הוא חטא, אז מה הבן יזכתה? הרעיון הרי לכפרת משכבו זה גם כמדין כיבוד שאתה אומר ככה. יש מקומות אחרים, מפרשים אחרים מסבירים לא. כשאתה אומר הרי לכפרת משכבו, זה סוג של מליץ יושר. זה סוג שאתה רואה, תראה איזה בן יש לך, אישרת, איזה בן צדיק אישרת, כיבוד אב. זה סוג של מליץ יושר, ובזכות זה יהיה כפרת משכבו. אבל אחרי שעה, כמו שאמרנו, אפילו הרשעים כבר לא, אז לכן שלא יגיד הרי לכפרת משכבו, רק נגיד, זה יכול לברכה לחיי העולם הבא. עכשיו, האם יש כאלו פוסקים שפוסקים שרק צריכים להגיד הרי נכפרת משכבו, כמו שאני אומר, דבר שמועה, זה כוונה, דבר שמועה, זה נקרא דבר תורה. אבל אם אתה אומר סתם אמרה שהוא אמר, לא צריך להגיד, יש כאלו אומרים לא, הכל. עכשיו, יש עוד מחלוקת, האם צריך לכתוב את זה. בלכתוב, גם צריך לכתוב, יש כאלו אומרים בכתיבה, אל תכתוב. למה? כי אם בכתיבה זה נשאר, ואז זה יישאר גם אחרי שנה. אחרי שנה, תמיד כאילו, זה סוף, אפילו זה זלזול, כאילו, אפילו אחרי שנה הוא צריך הרי נכפרת משכבו. יש כאלו, לא הקפידו על זה, כן כתבו. הגמרא שואלת, תורגמן, אבא של מי אנחנו אומרים שהמתורגמן כן יכול להגיד בלי מורי, עם שם. אם תרצה להגיד שהאבי הזה מתורגמן, האבא של המתורגמן בעצמו, הוא גם חייב במצוות. הוא גם חייב במצוות כיבוד אביו, הוא לא יכול להזכיר את השם של אבא שלו, לא, אבא שלו סתם. אז מה הכוונה שהמתורגמן? אז ככה, אמרנו, הרב לא יכול להגיד בלי תואר, והמתורגמן כן. ותראה את זה מה ככה, מאוד יפה. איך היה הנועה? כמו שאמרנו, החכם היה אומר את הדרשה למתורגמן, ולאחש, ותורגמן אומר ברבי. אז כשהחכם אומר את השם של ההורים שלו למתורגמן, הוא צריך להזכיר רק אבא מורי, רבי מורי. כשהמתורגמן אומר את השם של ההורים של החכם, המתורגמן כבר אין לו את החיוב להזכיר של ההורים של החכם. זה הכוונה. אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, המדובר זה על שם אביו של חכם ושם רבו של חכם, שאותה מזכיר המתורגמן בשם המלא, כי הוא לא חייב לכבד אותם, כי כמו הדרשה נאמר ברב אשי, כאבא דריש בפירקה, כאשר היה דוריש בדרשה שנאמר לרבים למד את העם הלכות ודינים, אז שם והיה מזכיר את אביו רבשי, אז אי הוא אמר, הוא אמר למורה המתרגם, היה אומר אבא מרי. והמורה אמר, זאת אומרת, המורה שמתרגם לציבור אמר, אחי אמר רבשי. אני פה אנחנו רואים בקיצור, הלכה למעשה, הרב בעצמו, שהוא מזכיר את אבא שלו, כשהוא אומר למתורגמן פשוט, צריך להגיד אבא מורי, רבי מורי. אבל המתורגמן, אם זה לא אבא שלו, הוא כבר לא חייב לכבד את האבא של הרב, הוא יכול להגיד רק את השם המלא, בלי מורי. בעזרת השם לנו ערב טוב, מחר בעזרת השם בלי נדר, נמשיך דף למדבט, יהיה לנו כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה וכל טוב.